הרציתי בכנס בחול בנושא זיכרון השואה, והראיתי קטע מהחמישייה הקאמרית, ואיתי על הבמה ישב מרצה מגרמניה, ולקח לנו הרבה זמן לדבר אחר כך, הוא לא הבין איך בכלל אפשר לכתוב כזה דבר בישראל. ולנושא של ההרצאה הזאת, המחקר שאני אציג הוא חלק מעבודת הדוקטורט שלי, שנכתבת בימים אלו בהדרכת יצחק רואה ועידית זרטל, והנושא של העבודה הוא זיכרון השואה בחברה הישראלית. ההנחה ממנה אני יוצא היא שהשואה הייתה ועדיין מרכיב מאוד מרכזי בעיצוב הזהות הלאומית, בעיצוב התרבות הישראלית. ומתוך כך החברה הישראלית נאלצת לספר לעצמה שוב ושוב את סיפור השואה. אני מבקש לבדוק את הסיפור הזה ולחקור אותו משני כיוונים. הכיוון הראשון הוא השוואתי, איך קבוצות שונות בתוך החברה הישראלית מספרות לעצמן את סיפור השואה. והציר השני הוא על אורך ציר הזמן, איך החברה הישראלית, איך זיכרון השואה מתפתח בחברה הישראלית. הכלי באמצעותו אני בודק את זה, זה עיתונים יומיים, ואני בודק 8 עיתונים שונים, ומנתח את הגיליונות של העיתונים האלה שיצאו לאור ביום זיכרון לשואה ולגבורה, מ-1948 עד 2000. העיתונים הם הארץ, ידיעות אחרונות, דבר על המשמר, חירות, הצופה, המודיע וחדשות. הגיליונות המסוימים האלה זה מדיום יעיל במיוחד לניתוח זיכרון השואה מכמה סיבות. ראשית, יום השואה כריטואל חברתי מרכזי בישראל הוא זמן שבו החברה הישראלית לוקחת פסק זמן מזמן החולין השגרתי. החברה מביטה אל העבר שלה, מבנה את העבר בהתאם להווה, מבנה את ההווה בהתאם לעבר המובנה וחוזר חלילה. הגיליונות האלה יכולים לתת לי בו זמנית את שני הצירים שאני מחפש. כל עיתון יכול לתת את ציר המיקרו, איך הקהל שלו שבתוכו הוא פועל ואליו הוא פונה זוכר את השואה, וביחד העיתונים נותנים פריסה של זיכרון השואה בחברה הישראלית. שלא כמו תוצרי תרבות אחרים, קולנוע, ספרות, אנדרטאות, שבדרך כלל חוקרים אותם בנושא של זיכרון השואה, העיתונים נותנים תמונה הרבה יותר שיטתית והרבה יותר רצופה. העיתונים היומיים נאלצים להתמודד עם אותו נושא, בדיוק באותו תאריך, באותו פרק זמן בשנה, עם אותו הנושא בדיוק, ולכן התמונה שנוצרת היא שיטתית ורצופה לאורך כל השנים. בגלל התדירות היומיומית של העיתונים, בגלל התלות ההדדית שלהם גם בממסד וגם בקהל הקוראים הרחב, הם כלי יעיל לשמש כסוג של ססמוגרף חברתי, לבדוק תנועות ושינויים בחברה ובתרבות. בחלק הזה שאני רוצה להציג עכשיו, אני מתמקד בנושא של המשמעויות של השואה. מהי משמעות השואה? כיצד כל עיתון מסביר לקהל קוראיו מהי משמעות השואה, מהי השואה, מהי מאפייניה, וכיצד המשמעויות האלה התפתחו והשתנו לאורך השנים. אני אציג רק חלק מהמשמעויות, חלק שמאפיינות עיתונים מסוימים וחלק שמאפיינות תקופות מסוימות, בסוף אני אתייחס למגמות הכלליות. המשמעות הדומיננטית אליה מתייחסים כל העיתונים, בין אם בהסכמה, בין אם בהתנגדות, היא המשמעות הציונית הלאומית. המשמעות הזאת נגזרת מתוך המשוואה של שואה, משואה לתקומה, והיא תולדה של הדיסוננס בין הצורך מצד אחד להשתמש בשואה כהצדקה אולטימטיבית למפעל הציוני, לבין עיקרון שלילת הגלות, שהוא עיקרון מרכזי באידיאולוגיה הציונית. הפתרון היה לדחות, להדחיק את קורבנות השואה ולהדיר את נושא הגבורה, על כך נכתב הרבה. מאמר המחד של דבר מ-1988, אני לא מציין תאריכים ספציפיים כי כל הציטוטים שאני אביא הם מתוך גיליונות של יום השואה. מאמר המחד של דבר, יום השואה 1988, כותב, כולנו מודעים לקשר העמוק שבין השואה והתקומה והגבורה היהודית המשותפת לשתיהן. עיתון דבר הוא המייצג את העמדה שלפי השואה מקבלת את משמעותה מתוך המפעל הציוני. כך מאמר המחד של יום השואה 1980 כתב, לנו בישראל עצמאים לעלייה מומחשת מדי יום האבדה הגורלית של המיליונים, שרבים מהם היו רוצים בוודאי להשתתף בבניין המדינה היהודית. כלומר, המשמעות הציונית ממשמת את השואה כחלק ממפעל יותר גדול, כחלק מהקמת מדינת ישראל. המשמעות החרדית מגדירה את השואה כניסיון להשמדת יהדות אירופה, ולא השמדת יהודי אירופה. המודיע, עיתונה של אגודת ישראל, מדגיש את אובדן החיים, לא את אובדן החיים, אלא את אובדן אורח החיים ואורח החיים החרדי. כך מתאבל העיתון ב-1953 על מבצרי התורה שהיו פזורים לאורכה של אירופה וכל השאר תופעות לוואי. העיתון החרדי מודע לכך שבשואה הושמדו לא רק חרדים, אבל הוא מסביר כל הזמן למה החרדים היו הקורבן העיקרי. כך מאמר המערכת משנת 74, ברור לנו איפה לקבוע בבטחה כי בשואה הנאצית היו היהודים החרדים הקורבן הגדול ביותר, הן מהבחינה המספרית והן מהבחינה הרוחנית. היהדות המודרנית אומנם איבדה גם היא בשואה את עולמה, אך עולמה הרוחני גופו היה מאורער וחדיש, ולו היהדות החרדית איבדה היסטוריה עשירה נושמת חיים. אחרי מסוף שנות ה-70 עובר העיתון להאשים את ההנהגה הציונית בזמן השואה. כך תחת הכותרת נזכור ולא נשכח, נכתב בשנת 87. יש להזכיר כיצד באותן שעות שאחינו הקדושים והמעונים הובלו לתאי הגזים, עסקו אנשי הקיבוץ הארצי במחולות עם ואנשי הקיבוץ המאוחד בכנס מקלות בעין חרוד. אלו אשר כיום בגהנום עם מנוחתם העלימו בזדון את קיומה של ההשמדה. בשנות ה-90 המשמעות החרדית משלבת בין שתי המגמות, גם הדגשת המימד הרוחני, השואה כניסיון של השמדה רוחנית, וגם את האשמת ההנהגה הציונית, אבל מעתיקה את הדיון להווה. כך כתב ישראל אייכלר, היום חבר כנסת, ב-1993. משה ושלמה, נר הזיכרון בידם, הם ממשיכים לטוות את שרשרת הזהב היהודית בתוך הגטו היהודי בארץ ישראל. הם נושאים בגאון את הטלאי הצהוב, גם כשהחליפו כינויים מג'יד לדוס. המשמעות הדומיננטית בעיתון הארץ, והיא מאוד מעניינת, מדגישה גם את הממד היהודי של השואה, אבל לא כמו המודיע או הצופה, היא מתמקדת בממד התרבותי היהודי. עבור הארץ, האסון הוא באובדן התרבות היהודית האירופית. כך מאמר המערכת משנת 64, מתאבל על אובדן הרוח היהודית, האוצר הבלום של חיוניות יהודית שנחרב, רבנים, מורים, מייסדי הספרות בעברית וביידיש. הדגש של עיתון הארץ על התרבות מוביל אותו לעמדה שונה ואופוזיציונית. שאר העיתונים מדגישים כל הזמן את השואה כאירוע שנכשל. הגרמנים, הנאצים השמידו 6 מיליון יהודים, אבל לא חיסלו את העם היהודי. הנאצים השמידו 6 מיליון יהודים, אבל לא חיסלו את הדת היהודית וכולי. הארץ מדגיש את השואה כאירוע בו הנאצים ביקשו לחסל את תרבות יהודי אירופה והצליחו. התרבות הזאת לא קיימת עוד. העמדה הזאת והדגש התרבותי מערער על העיקרון של שלילת הגלות ומציב את מדינת ישראל בעמדה נחותה מזו של הגולה. כך במאמר המערכת משנת 64, חידוני התנ"ך, חפירות ארכיאולוגיות ופטריוטיזם ישראלי משמשים לעת עתה מן תחליף. בכל התופעות הללו יש מן הברכה, אבל דמותנו הרוחנית נראית עתה מאוד חיוורת. העמדה הזאת של הארץ גם מערערת על המשמעות הדומיננטית של המשוואה משואה לתקומה. והוא יוצא בגלוי נגד המשמוע של השואה כחלק מתהליך הקמת המדינה. כך משנת 75, הניסיון להוכיח כי פרשת השואה מלמדת אותנו עד כמה צדקה התפיסה הציונית בדבר שאלת היהודים, נראה איכשהו קטנוני ולא תואם את גודל הוד הגורל. היכן ששאר העיתונים מציבים סימני קריאה, מציב הארץ סימני שאלה. הרבה פעמים מאמרי המערכת שלו מעלים שאלות ולא מספקים תשובות, והוא כותב בגלוי שהוויכוח בנושא שאלות שונות בנושא השואה יישארו כנראה ללא פתרון לתמיד. בתחילת שנות ה-80 עולה משמעות חדשה שמדגישה את השואה כמצב תודעתי. היא באה לידי ביטוי בעיקר בהקשר לשתי תופעות דומיננטיות בהנצחת השואה באותם שנים, וזה כניסת הדור השני לקדמת הבמה ומיסוד מסעות בני הנוער לאתרי הנצחה בפולין. לפי המשמעות הזאת, השואה היא אירוע שנמשך בהווה והיא נחלת כולם. כך מאמר המערכת של על המשמר משנת 88. 43 שנה חלפו מאז נסתיימה השואה. אלה שהיו נערים בשואה הם היום אנשים מבוגרים, אבל השואה נותרה עבורם פצע פתוח. בניהם ובני בניהם שנולדו בארץ ספגו דרכם את זכר האימה. היא שייכת לעולמו של כל ישראלי והייתה לחלק בלתי נפרד מזיכרונות האומה ומסעה. דוגמה יותר בולטת היא בעיתון ידיעות אחרונות, שנת 87, יום השואה, מוסף 24 שעות שמוקדש כולו לנושא. הכותרת בעמוד הראשון הגדולה היא "אני לא רוצה לחזור לשם לעולם". והטקסט לא מכוון לניצולי שואה, אלא לתלמידת תיכון שחזרה ממסע לאתרי ההנצחה. הכתבה הראשית מתמקדת ביומן שכתבו שתי תלמידות כאלה, וכל הזמן מתארת את הזוועות שהם ראו ואת הטראומה שהן חוו הנערות שביקרו באתרים ולא הניצולים או העדים. מתחילת שנות ה-90 עולה משמעות חדשה, שיח השואה כולו מתמקד יותר בחיים ובהישרדות ופחות בנושא השמדה והמוות. הביטוי הקיצוני לכך הוא במשמוע השואה כסיפור ניצחון ישראלי. כך מאמר המערכת של על המשמר מיום השואה 1987, הוא תחת הכותרת "נזכור את גדול ניצחוננו". כך הוא כותב: "מן הרייך השלישי לא נותר זכר. העם היהודי, על אף ההשמדה במחנות המוות, חי וקיים. כונן מדינה לאומית משלו, והוא חזק היום מאי פעם. המשמידים הפסידו והמושמדים ניצחו. ביום השואה, אבא נזכור את גדול ניצחוננו". כך גם מאמר המערכת של ידיעות אחרונות, 1990. "המשרפות דוממות, ובכל זאת יש בהן קול. קול הצדק ההיסטורי. ראו אחים ואחיות, הרייך השלישי הובס, נאצי היא מילת כללה כמעט בכל הלשונות. ועם ישראל חי, פורח בארצו ובתפוצותיו. ניצחנו, אנחנו ואתם". לסיכום אני רוצה להעלות כמה מסקנות כלליות ולתאר איזשהו מעבר של משמעויות השואה. ראשית, בנושא של הענקת משמעות, רואים איך כל העיתונים נאלצים, כדי לתת משמעות לשואה, נזקקים לאיזושהי מסגרת קונספטואלית גדולה יותר. וכך על המשמר מתאר את השואה בחלק מהשנים, כחלק מהמאבק הגלובלי בין הפשיזם לסוציאליזם. הצופה מתאר את השואה כעוד אסון בשרשרת האסונות שמרכיבה את ההיסטוריה היהודית. דבר ממשמע את השואה כחלק מהתהליך הציוני מהקמת מדינת ישראל. ומכאן עולה פרדוקס, מפני שהעיתונים מציגים את השואה כאירוע חריג, אירוע מפלנטה אחרת, אירוע בלתי ניתן להבנה. בו בזמן מכניסים את האירוע הזה לתוך מסגרות האידיאולוגיות שלהם הקיימות. זאת אומרת, השואה מוצגת בו זמנית גם כאירוע חריג שלא הכרנו לפני כן, וגם כאירוע שמצדיק ושמתאים למסגרת המושגים הקיימת, כמובן של כל עיתון בנפרד. להוציא את הארץ שהוא היחיד שמציג את השואה כאירוע חריג, ראשוני, ולכן הוא גם לא נותן לגביו מסקנות ומסתפק בעלת שאלות. לאורך השנים עבר תהליך המשמוע של השואה שני שלבים מרכזיים. השלב הראשון הוא העתקה. במסגרתו עבר הדיון בשואה מאז ושם, מאירופה בזמן המלחמה, לכאן ועכשיו, להווה הישראלי. התהליך הזה מגיע מיד לאחר מלחמת ששת הימים, והעיתונים בגלל כל שנה בדקת, ממש גיליון 68 הוא גיליון שונה מהשאר, והוא תולדה של הפער בין החרדה בתקופת ההמתנה לבין תוצאות המלחמה. אפשר להגיד שעד 67 העיתונים פירשו את השואה מבעד לנקודת המבט הציונית. לאחר המלחמה העיתונים עוברים לפרש את המציאות הישראלית מבעד לעיני אירועי השואה. המציאות הישראלית מוצגת כל הזמן כתחת איום קיומי, כל הזמן כתחת איום של שואה, וזה לא משנה אם זה מצד איום של מלחמה ממדינות ערב, אירועי טרור, מדיניות ברית המועצות, נאומים של ראש העיר ברמלה וכו'. השלב השני שעבר תהליך משמוע שואה הוא שלב של הפשטה. במסגרת התהליך הזה השואה איבדה את המשמעות ההיסטורית שלה וקיבלה משמעות סימבולית. השואה הופכת מאירוע קונקרטי היסטורי למטאפורה. ולכן בעיקר משנות מתחילת שנות ה-80 אפשר לראות את המתיחה של גבולות הזמן, איך השואה מתוארת יותר ויותר כאירוע שנמשך בהווה. השלב הראשון, שלב ההעתקה, הוא שלב שבו החברה הישראלית נוטשת את מימד הזמן היהודי על חשבון מימד המרחב הישראלי. השלב השני, שלב ההפשטה, הוא שלב שבו ישנה חזרה למימד הזמן על חשבון מימד המרחב הישראלי, ואני חושב שזה מייצג תהליך של פיוס בין המרכיב הציוני לבין המרכיב היהודי בזהות הישראלית. העברת השואה למימד הסימבולי גם אפשרה להשתמש בשואה בהקשרים אחרים וליצור ביטויים כמו שואה אקולוגית, שואה כלכלית, שואה חברתית וכדומה. ובהקשר הזה אפשר לצטט מתוך גילוי וכיסוי בלשון, ביאליק: יש מילה שהכריעה בשעתה עמים וארצות, מלכים הקימה מכיסאותיהם, מוסדות ארץ ושמיים הרגיזה. והנה ביום והמילים ההן ירדו מגדולתם והושלחו לשוק, ועתה בני אדם מגלגלים בהם מתוך שיחה קלה, כמי שמגלגל בעדשים. כך מנהגו של עולם, מילים עולות לגדולה ומילים יורדות ונעשות חולים. תודה רבה.